שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, How to Startup. היום אני מארח חבר משכבר הימים, קוראים לו ניר, שלום ניר.
שלום מנחם.
ניר ויינגולד, אלוף משנה ניר ויינגולד, מגיע אלינו ממשרד הביטחון, משרת במפת, תכף הוא יציג את עצמו. השיחה היום איתו תהיה סביב חיבורים ושיתוף פעולה בין סטארט-אפים או סטארט-אפים בתחילת הדרך לבין משרד הביטחון, איך עושים את זה, למה זה טוב, למה זה לא טוב וכל זה. אבל לפני כן, ניר, הבמה שלך, בוא תספר מה שמותר.
טוב, בשתי מילים על עצמי. ניר ויינגולד, בן 37. התחלתי כבר לפני 15-16 שנה כבר כמעט במפת. מפת זה המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות. סיימתי לימודי עתודה בכלכלה וניהול, הגעתי למחלקת תוכן, שזה תכנון, כלכלה וניתוח מערכות, והיום אני ראש המחלקה. עשיתי איזשהו מסלול בצבא, שעבר גם במנהלת חומה, בהגנה מפני טילים, אחרי זה עוזר היועץ הכספי לרמטכ"ל, עוד כמה תפקידים, והיום אני פה.
יפה מאוד. אז אתה בעצם שייך למערך, מה שנקרא בצבא, המערך הכלכלי? איך זה נקרא? יש לכם איזה מפקד חיל או מפקדת חיל?
יש ראש המערך הכלכלי, כן. היועץ הכספי לרמטכ"ל, היועץ אוקיי. הכלכלי לרמטכ"ל, זה, שהוא גם ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, תת-אלוף דוקטור גיל פנחס.
אוקיי.
היום מפעת מתחברת לתוך המערך בנקודות מסוימות. אנחנו מחוברים היטב, אנחנו עובדים יחד, אנחנו מביאים הסתכלות רחבה על המערכת כולה, מציר הפיתוח ועד הבניין כוח והצטיידות, ועובדים כתף אל כתף, גם חילופי קצינים, מוביליות.
אז אתה בעצם המון המון שנים נמצא בתוך מערכת הביטחון, מבין את האספקטים הפיננסיים של מערכת הביטחון, המערכת עובדת, איך היא מתקצבת את עצמה, איך היא מוציאה לפועל פעילויות גם עם כל מיני קבלני משנה, ספקים וכל מי שרוצה, או חלק מהדבר הזה שנקרא מערכת הביטחון. ובעצם בכמה? חצי שנה? האחרונה פלוס מינוס, אתה מנהל את המחלקה. אז בואו נתחיל לדבר, לפני שאנחנו צוללים על איך סטארט-אפים בכלל, למי הם מתקשרים ואיפה הם דופקים בדלת, אם הם רוצים לעבוד עם איך את הביטחון, קצת על המחלקה, מה קורה אצלכם בבית?
במחלקה עצמה יש בעצם שלושה ענפים. ענף אחד שעוסק בכל התוכניות העבודה, התכנון הכלכלי, ההוצאה לפועל של התקשרויות, השיח עם החברות עצמן מהסטארט-אפ, דרך התעשיות הביטחוניות, חברות אחרות וגם אקדמיה. וענף נוסף שעסוק בכל התשתית הטכנולוגית, IT, מערכות המידע והתשתיות מחשוב של כלל הארגון. באמצע יש עוד ענף אחד שאחראי על כל הביקורות, הנהלים ונושאים נוספים, וגם סוג של אחריות כוללת על הדוברות בתוך מפת. דוברות, תקשורת,
יחס החוץ. יש לכם תפקידים בעצם במחלקה גם לתוך הארגון, פנים ארגונית בכל התחומי שציינת, וגם מחוץ לארגון, אל מול מערכות השונות מחוץ למפת, בתוך מערכת הביטחון, בתוך צהל. זה בעצם מה שקורה אצלכם.
מדויק.
יפה. טוב, מעניין. אז איפה אתם יושבים האחודים? בקריה? אבל הקריה השין ג' אז כאילו, מה? באים, דופקים בדלת, אומרים, איפה ניר ויינגולד, יש לנו סטארט-אפ? איך זה עובד? כאילו, בוא נתחיל לפני איך זה עובד, והפרקטיקה, בוא נגיד על למה. למה משרד הביטחון בכלל, אם הוא רוצה, בהנחה שהוא רוצה, רואה ערך בעבודה עם חברות סטארט-אפ?
הערך בעבודה עם סטארט-אפ נובע בעצם מ-DNA של סטארט-אפ. מהרעיון להמציא את מה שלא קיים. עכשיו, זאת היא תפיסה שהכניס ראש מפת הנוכחי, דוקטור דני גולד, שנחשב אבי כיפת ברזל, כבר לפני 6 שנים, בסביבות 2016, כאשר הוא נכנס לתפקידו, הוא הכווין מאמצים רבים לעבודה משותפת עם סטארט-אפים. מאז אנחנו צמחנו במאות אחוזים, אפשר להגיד שבתקופה ההיא עבדנו על עם מספר סטארט-אפים שאפשר לספור על כף יד אחת, והיום אנחנו באזור ה-150 עד 200 סטארט-אפים שעובדים במקביל. עובדים במקביל, אני מתכוון שיש הזמנה פעילה מולם. במגוון שלם של נושאים, מהבינה המלאכותית, דרך תקשורת, תקשורת לוויינית, חומרים, רובוטיקה, אוטונומיות, רחפנות וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם ההבנה שלנו שבסטארט-אפים אנחנו יכולים למצוא חדשנות טכנולוגית שהיום לעתים התעשיות המסורתיות קצת הולכות יותר בתלם, לוקחות סיכונים יותר מגודרים, ואם אנחנו מסתכלים בשפה האמריקאית, אז ב-TRL'ים, הסטארט-אפים עובדים ב-TRL יותר נמוך, TRL זה Technology Readiness Level, הם מביאים סוג של חשיבה מחוץ לקופסה, שלפעמים היא מה שמשנה את כל התמונת מצב.
הבנתי. אז הבנתי שיש בעצם ערך בזה, זה מביא חדשנות לארגון, הוא מביא דברים שקשה למצוא במקומות אחרים, ובעצם כשסטארט-אפיסט חושב על הרעיון או בונה לעצמו את הטכנולוגיה, איזה דברים כאילו חשובים לכם, או איזה דברים מעניינים אתכם לראות, כשאתם מחליטים בכלל להיכנס לזה שיתוף פעולה עם סטארט-אפ?
אנחנו בוחנים סטארט-אפים במגוון זוויות ראייה. הראשונה שבהם זה בעצם שהוא מביא משהו שאין, באמת באמת אין, ואני לא יכול להשיג אותו במסלול הממוסד, בערוצים המוכרים עם התעשיות הביטחוניות הרגילות. אחת שזאת היא באמת המציאות, אז אנחנו מסתכלים על הדרך שבה אנחנו יכולים לעבוד עם הסטארט-אפ. אם זה באמצעות חממה, אנחנו פתחנו את החממה שנקראת אינופנס, יחד עם הכלכלן הראשי במשרד הביטחון וזרועות צה"ל, החיבור אל מול המשימה והפער המבצעי, והפוטנציאל לשימוש רחב במגוון שלם של מערכות, שילוב שיכול לעבוד מחר בבוקר, יחד עם התעשיות הביטחוניות הגדולות, כבעצם סוג של קבלן משנה מוכתב, או מישהו שאמור להשתלב בתוך מערכת גדולה. אז זה סוג של בחינה מסוימת. הדבר השני שאנחנו מסתכלים עליו, זה באמת שהדברים האלה ברי קיימה. זאת אומרת שמישהו לא הביא לנו סתם מצגת על בסיס חלום שהוא חלם בלילה, אלא יש שם איזשהו ידע שכבר נצבר, בין אם אותם אנשים שמועסקים בסטארט-אפ, יש להם איזשהו טרק רקורד אישי שהביאו עם עצמם, שהראו יכולת מסוימת, ואלה, אני חושב, שני המדדים העיקריים לבחון כניסה לעבודה משותפת עם סטארט-אפ.
אוקיי. עכשיו, נגיד שאני עובד בקריטריונים האלה, ואני רוצה להתחבר למערכת הביטחון, וחוץ מזה שאני, אתה יודע, מסתכל באינטרנט, יש אתר, מסתכל ביוטיוב, יש פרסומים, למי אני מרים טלפון, איך בכלל אני מתניע תהליך, מה עושים, מה השלב הבא?
אני חושב שהרבה עובר מחבר שמכיר חבר, שמכיר חבר, שממליץ עליו, ואז יוצרים איזשהו מגע ראשוני. בסופו של יום, מפאת זה גוף שהוא גדול. זה גוף גם שהוכר כמרכז טכנולוגי לאומי בתקופת הקורונה. הביא הרבה מאוד יכולות לשטח, יכולות הנדסיות ברמה מאוד גבוהה, יכולות אופרטיביות מאוד גבוהות על מנת לפרוס יכולות, להביא סביב שולחן אחד גם סטארט-אפים, גם אקדמיה, גם תעשיות גדולות ובוגרות אשר כבר מבינות ומנוסות בעולמות הלוגיסטיקה והביצוע. ומכאן גם אני חושב שנוצרה איזושהי הכרה שלמה שאנחנו דואגים לשמר. כאשר מישהו לא מכיר מישהו שמכיר מישהו, אז יש את אתר האינטרנט, יש את פניות הציבור, ואני מקווה שגם בסוף הפודקאסט אנחנו נפרסם קצת פרטים שנוכל לעזור לסגור את המעגל הזה.
יפוצצו לך את המייל בהצעות. בוא נדבר שנייה, אז על האינופן, שזה אחד הערוצים כן להתחיל איזשהו תהליך איתכם. מה בדיוק התוכנית הזאת כוללת? מנקודת מבט של סטארט-אפיסט, מה יוצא לו מזה? איך מתחברים לזה?
בדיוק לפני מספר ימים אנחנו פרסמנו את המחזור הקרוב של אינופנס. זה בעצם כל קורא מענה לאתגרים טכנולוגיים שבהם היום נתקלת מערכת הביטחון. החברות מגישות הצעות לאינופנס אחד, חממה אחת שמתוחזקת על ידי סוסה, ואינופנס נוסף שמתוחזק על ידי IHLS. לכל אחד מהם יש אתר אינטרנט, אפשר לראות שם את האתגרים, אפשר לראות את הכתובות לשיח. בהינתן שסטארט-אפ באמת יש לו את הרעיון הזוכה, אז הוא יקבל מענק של 50,000 דולר, הוא יקבל תמיכה של אותה חממה או סוסה או IHLS, הוא יחובר לקצין שמביא את הדרישות האופרטיביות, את הדרישה המבצעית, את ההכוונה המסוימת אל מול האתגר של מערכת הביטחון, וילווה אותו גם איזה קצין פרויקט מתוך מפת, שכבר מבין גם טכנולוגיות, גם ראיית מערכת, גם הנדסת מערכת, ובעצם תמיכה מלאה בסטארט-אפ, על מנת להגיע לאותו שלב של הוכחת התכנות של ה-POC.
ומה הסטארט-אפ צריך לתת בשביל הדבר הזה?
סטארט-אפ צריך לבוא ולתת עבודה. בסופו של דבר, להיכנס במסגרת...
אז $50,000 אמרת, זה מענק שהוא לא תמורת אקוויטי, והוא גם לא הלוואה. זה כסף שהולך לסטארט-אפ ברגע שהוא נבחר.
נכון.
אוקיי.
ואז אחרי מספר חודשים, הציפייה היא לראות באמת proof of concept. אחת שהיה proof of concept, החברה יכולה לקבל הזמנת המשך ממערכת הביטחון באופן ישיר כבר.
רגע, בשלב הזה הכל עובר דרך האינקובטורים האלה שבניתם.
נכון.
כלומר, ההתקשרות היא לא ישירה מול המערכת, אלא דרך האינקובטור, ובשלב הבא זה עוזר להם, אם עכשיו הם צריכים תכף לדבר על כל התהליך, אבל זה עוזר להם לקבל הזמנה ממערכת הביטחון, זה שהם היו שם.
נכון. אחת שהם נכנסו לחממה כזאת, הם כבר שמו את הרגל בדלת. בהינתן שהם שמו את הרגל בדלת, ויש להם כמה חודשים להוכיח התכנות, אז הם יכולים לטפל בכל הניירת והבירוקרטיה מול המשרד, אם זה הוצאת מספר ספק של משרד הביטחון, אם זה מילוי כל התפסים הרלוונטיים לסוגיות הביטחון, הביטחוניות של החברה עצמה, ובעצם בקצה, בהנחה שהם עמדו בהוכחת התכנות ויש להם מוצר מוצלח, אז הם גם יוכלו לקבל הזמנת המשך ממשרד הביטחון. אחת, שהקצין פרויקט באמת אהב את מה שהוא ראה ורואה לזה עתיד.
הבנתי. עכשיו, אז יש מענק ויש גם מה, משרדים פיזיים שאני יכול להיות בהם, או זה תוכנית כזאת שאני בא ללמוד? מה מסביב של זה?
יש משרדים פיזיים שאפשר לשבת בהם, לא חייבים, אבל כן... אני רוצה להעביר, שאחת, עמידה ב-POC כזה לא מבטיחה המשך עבודה, אבל מנגד, היא כן שמה אותם על המפה, על מנת ששאר התהליכים יוכלו להיות הרבה יותר קלים, וחוץ מזה, יש אפשרות להמשך עבודה עם קרנות, או במסגרת חברות גדולות, כמו שאמרתי, כחלק מפרויקט יותר גדול, על מנת להביא את היחידה שיש לאותו סטארט-אפ במסגרת הנדסת מערכת שלמה, או דברים כאלה.
טוב שאמרת שתי דברים שאני חושב שהם חשובים. אחד, זה הסיפור של העזרה בלפשט את התהליכים או התהליכים הבירוקרטיים שיש היום לחברה הצעירה שרוצה להתחיל לבוא נכת הביטחון, כל הבירוקרטיה. אני יודע, גם התקופה שאני הייתי במפת, שראש מפת זה אצלו משהו בפוקוס לצמצם בירוקרטיה ולייעל את התהליך, ולא להעיק יותר מדי על חברות שרוצות לעבוד עם נכת הביטחון. זה דבר ראשון. דבר שני, זה עבודה עם קרנות, שזה חידוש עולמי, אם אני לא טועה. אתה יכול לספר לנו קצת על זה?
כן. עבודה עם קרנות זה אירוע, כי זה בעצם חושף אותך למגוון שלם של משקיעים, ומשקיעים היום לא כל כך ססים לעולם הביטחוני. אנחנו במפת כבר גיבשנו עם עצמנו את התפיסה הזאת שכל טכנולוגיה בראשית דרכה היא טכנולוגיה גנרית. כלומר, מחר היא יכולה להיות אזרחית והיא יכולה להיות ביטחונית, והכל שאלה איך עושים את הדיזיין נכון, גם של החברה עצמה. כאשר מקימים חברה, אם אתה פותח אותה בחטיבה אחת ביטחונית, אם אתה מסתכל רק על השוק האזרחי, או שאתה מקיים שתי חטיבות נפרדות עם כל החוקיות והכללים ביניהם של מעבר ידע, כאשר יש לך חטיבה ביטחונית וחטיבה אזרחית, ובעצם זה פותח אותך לשווקים מאוד מאוד רחבים. במסגרת הערוצים האלה, גם יש מדינות בחול שלא רוצות לגעת בך, בהנחה שאתה עוסק בביטחון. ולכן נכון לשמר גם את הערוץ האזרחי, אבל השוק הביטחוני, במיוחד בתקופה הנוכחית של כבר יותר מחצי שנה לחימה בין רוסיה לאוקראינה, הופך להיות מאוד מאוד רלוונטי. מדינות רבות מגדילות את תקציבי הביטחון שלהם, הן מחפשות חדשנות ביטחונית, הן מחפשות טכנולוגיות ביטחוניות, וככל שהטכנולוגיות יותר מדברות מראשיתן במונחים הדואליים, אזרחי וביטחוני, אז יותר קל לסטארט-אפ, והוא רואה בעצם שוק הרבה יותר רחב בפניו.
ואיך בעצם העבודה עם הקרנות? מה אתם עושים? עם מי צריך לדבר?
העבודה עם הקרנות היא ממוקדת במפת בגוף שעוסק בעצם בטכנולוגיות הדואליות, כאשר לאחר חיבור עם קרן מסוימת, אז הסטארט-אפ ממשיך עם קצין פרויקט והקרן שהייתה, אל מול הפעילות שאושרה לו, ולפני כן, אז כל הפעילות בעצם מרוכזת בעולם הזה, ההתארגנות הזו שהיא יחסית חדשה, שאנחנו קוראים לה מנהלת או צוות דואלי, שאמורה להתקיים בכפיפות ישירה לראש מפת. במקביל יש ערוצים של עבודה מהירה עם משרד הביטחון, ערוץ שנקרא אור ירוק, שעבדו עליו ביחידה להתקשרויות אצלנו, בשביל לסלק הרבה הרבה מהבירוקרטיה הקיימת היום בהתקשרות רגילה, וזה בעצם להאיץ את קבלת ההזמנה על ידי הסטארט-אפ.
יש מקום שאפשר ללמוד על המסלול הירוק הזה, בהנחה ו... אני מכיר אותו פשוט כי הייתי במפת, אבל אם מישהו מחוץ למפת סטארט-אפ עכשיו רוצה להגיד, אוקיי, איך אני מתקבל לאור ירוק הזה, מה הוא צריך לעשות?
כל התנאים של אור ירוק מפורטים באתר של משרד הביטחון, ובאופן כללי אנחנו בוחנים ומרעננים את הערוץ הזה שנקרא אור ירוק מעת לעת. בסופו של יום, התקשרות במסגרת ערוץ אור ירוק שהייתה ב-2018, לא דומה לאור
ירוק. כמה זמן זה אמור לקחת תהליך כזה? מהרגע ש... אני אומר לי, בוא נה, אתה הולך על אור ירוק, תוך כמה זמן?
השאיפה האוטופית שזה ירד למספר אחד ספרתי של ימים.
ימים?
ימים.
וואו.
אבל הממוצעים נעים סביב החודש,
וזה
זה יפה, זה מכובד, זה שינוי דרמטי. אם אנחנו מסתכלים עוד פעם, מאמצע העשור הקודם, מ-2015 עד היום, השינוי הוא באמת דרמטי. שלא להמתין מספר חודשים עד לקבלת הזמנה, זה בדיוק הפרק זמן שבו אפשר אולי להעביר את הסטארט-אפ, את עמק המוות שלו, שכולנו מכירים את המונח הזה.
הבנתי. אז עכשיו כבר הגענו לסיפור של הזמנה. הזמנת פיתוח שיוצאת ממפת, איך זה משפיע עליי בתור סטארט-אפיסט, כשאני בשלבים הראשונים, אני בונה את עצמי, אני מתחיל להביא את הרעיון שלי לידי ביטוי, מפתח את הטכנולוגיה. מה זה אומר? איזה דברים זה משית עליי כשאני בהמשך רוצה לעשות סבבי השקעות ודברים כאלה? זה מפריע, זה לא מפריע? איך אתם רואים את הדברים?
המטרה היא קודם כל שזה לא יפריע. המטרה היא באמת לייצר את הערוצים האלה כערוצים קלים ביותר. זה חלק מהצעת הערך המלאה שמביא משרד הביטחון כולו, צבא ההגנה לישראל, ומפת באופן ספציפי לשולחן. כשאנחנו מסתכלים על זה, אז... בצד אחד יש באמת את ההבנה הטכנולוגית העמוקה וההנדסית שקיימת היום במפת. יש את החיבור לגוף אופרטיבי שבאמת יכול להיות שדה ניסויים שלם. יש את החותמת של צה"ל, שזה לא, זה חותמת שיש לה ערך מאוד גדול במיוחד בעולם. כאשר שותפים זרים, מדינות זרות מגיעות למדינת ישראל, או שאתה רוצה להציע להם משהו במסלול של ייצוא, שיווק, אחת השאלות שנשאלות, האם צה"ל קנה? בהינתן שעבדת עם צה"ל או ממערכת הביטחון, יש לזה ערך מאוד מאוד גדול וכבר פותח הרבה דלתות בעולם. והדבר השלישי זה בעצם לקצר את כל התהליכים הבירוקרטיים ולראות איך סטארט-אפ יכול לעמוד על הרגליים, לרוץ, לא ללכת, באמת לרוץ ולרוץ כמה שיותר מהר ולהביא את היכולות. עכשיו, אם אנחנו רגע מסתכלים על ההזמנה עצמה ועל השיח בין משרד הביטחון לחברה, אז יש מגוון שלם של אפשרויות, מתשלום תמלוגים עתידי ועד איזושהי השתתפות עונית, סוג של מניות בעין או דרך אחרת לייצר אקוויטי משותף, או תמורה מאקזיט, או על בסיס מדדי הצלחה אחרים, או בכלל בהמשך כל מיני פעילויות שאנחנו רוצים לעשות על בסיס חתימה של עסקאות המשך.
כלומר, הסטארט-אפ היום יכול להיות בשלב אפס, לבוא להגיד אין בעיה, זה מה שאתם רוצים, אני יודע לעשות את העבודה הזאת, אני יודע לפתח את היכולת הזאת, ואתם יודעים היום להגיע להסכמים שמדברים גם על אקוויטי בחברה, יש כזה תהליך?
גם על אקוויטי, יש לזה מגוון שלם של שמות, מבחינת המכשירים המקצועיים, המכשירים הפיננסיים, ממניות פנטום ועד מניות בעין שהזכרתי מקודם, זה לא חייב להירשם ככה, זו שאלה מה מפריע לסטארט-אפ, מה פחות מפריע לסטארט-אפ, מה מבנה הבעלות בסטארט-אפ, ממי הוא קיבל כבר עד היום השקעות בעצם, וזה הכל בשיח משותף, ובסופו של דבר בא לידי ביטוי במסגרת ההזמנה או חוזה התקשרות מול הסטארט-אפ.
ואת התהליכים האלה מובילים אצלך במחלקה, את הסיפור הזה של ה...
את השיח הפיננסי, המשפטי, אנחנו מלווים יחד עם היועץ המשפטי למערכת הביטחון, יחד עם אגף הכספים במשרד הביטחון, יחד עם היחידה להתקשרויות, יש צוותים כאלה רוחביים, מטריציונים, שנוגעים בכל אחד בסמכויות שלו. המטרה היא שכן, שזה ירוכז על ידי סוג של צ'מפיון אחד, שירוץ על כל המגרש, ויעשה את זה כמה שיותר קצר ומהיר עבור הצ'מפיון, עבור הסטארט-אפ, סליחה.
יפה, מעניין. איפה אתם רואים את עצמכם כאילו בעתיד, במערכת היחסים הזאת עם העולם הזה שנקרא סטארט-אפים, או סטארט-אפים בתחילת דרכם? יש איזשהו חזון שאתם רוצים להגיע אליו בהקשר הזה?
אם אנחנו מסתכלים עוד פעם חזרה לפני שני עשורים, היינו שמים במקום אחד את האקדמיה, שאנחנו עובדים איתה רבות, את הדורש המבצעי, זרועות צהל וגופים אחרים במערכת הביטחון, את התעשיות הביטחוניות, ועוד כל מיני יצרנים, יצואנים, ולפעמים גם חברות בחול שאנחנו עובדים איתם ועושים עסקאות במטבע חוץ. כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו בדיוק כמו שהבאנו לשולחן בקורונה את המרכז הטכנולוגי הלאומי, כמעין סנטר שסביבו יושבים הסטארט-אפים, האקדמיה, התעשיות הביטחוניות, תעשיות נוספות, לקוחות זרים, מדינות בעולם ומשרדי ממשלה. משרדי ממשלה זה גוף, זה מגוון שלם של גופים שכוללים גם חברות ממשלתיות שמחפשים גם הם היום את הדרכים לייצר קשר עם סטארט-אפים. אנחנו היום כבר יש לנו את הממשקים האלה וזה נוח לעבוד דרכנו. אנחנו הגענו לסכם משותף יחד עם משרד האוצר ורשות החברות שאנחנו יוצאים לפיילוט של 3 שנים, שבעצם המטרה היא להביא טכנולוגיות דואליות שישמשו גם את משרד הביטחון וגם משרדי ממשלה אחרים, וגם חברות ממשלתיות אחרות. מחברת החשמל, דרך הנמלים, נתיבי ערים, נתיבי איילון, ועוד ועוד ועוד.
והזמנות יצאו ממפת, כאילו?
הזמנות תצאנה או ממפת, הברירת מחדל תהיה מפת בתור התחלה, אבל ככל שאנחנו גם נעביר יכולות לחברות הממשלתיות, כנראה שהן בעצמן ימשיכו את הקשר מול הסטארט-אפים.
מעניין. הזכרת מקודם שיתופי פעולה זרים. זה לא סוד שמפת יש לה שיתופי פעולה בתחום המחקר והפיתוח עם מדינות חברות ומדינות שותפות, בוא נקרא לזה ככה, מה שבדרך כלל קוראים לו השותף. איפה זה פוגש באמת את הסטארט-אפים? יש נגישות, סטארט-אפ יכול להגיע דרככם לשוק העולמי, אמנם הביטחוני, אבל כאילו...
סטארט-אפ יכול להגיע דרכנו לשוק העולמי.
אוקיי.
לאו דווקא לשוק הביטחוני. Okay. היום כבר יש לנו 2 הסכמים חתומים על סוג של קרנות דואליות. זה השקעה משותפת שלנו ומדינה חברה נוספת בטכנולוגיות שהן דואליות. יש את העולם הביטחוני, שת"פ, שיתוף פעולה בנושא לוטר, לוחמה בטרור, שכבר קיים באזור ה2 או 3 עשורים.
פעם קראו לזה טיזוויק, היום יש לזה איזה שם יפה אחר.
IWSTD.
כן, אוקיי.
והם בעצם לוקחים את הטכנולוגיות גם של לוחמה תת-קרקעית, וגם של הגנה מרחפנים, וגם של הגנה באמצעות רחפנים, ומגוון שלם של יכולות נוספות, והם מהווים בעצם צוהר לצבא האמריקאי, שהקים בשנים האחרונות את מה שהם קוראים ה-Future Command, ומנתבים דרכם כל מיני יכולות, במיוחד לכוחות הפורסים שלהם, אבל כמו שאנחנו מכירים את צבא ארצות הברית, זה צבא עצום, ומחירה אחת, זה כמו שאמר שמעון פרס בזיכרונו לברכה, אם נמכור כפתור אחד לסינים, כנראה שאנחנו נצליח מאוד.
כן. אז בעצם אתה אומר שיש גם ערוצים דרך השיתוף פעולה עם מפת, ועבודה משותפת על פרויקטים, אפשר לקבל חשיפה ולחדור או להתחיל לעבוד גם בשוק הגלובלי אל מול מדינות שאתם איתם בקשרים.
נכון.
וזה כיוון טוב. יפה, מעניין. בדרך כלל בפודקאסטים שלנו אנחנו גם כן אוהבים לתת טיפים מעבר למקצועיות ולהתמחות שיש לכל אחד מהמרואיינים, לאנשים שאני פוגש פה. טיפים, עשה לא תעשה מניסיונך, מחוויות שחווית כשבמסגרת העבודה שלך מערכת הביטחון מול סטארט-אפים. אם אתה יכול לתת כמה טיפים מהניסיון שלך לסטארט-אפיסט שהוא בדרך, שהוא מתלבט, שהוא לא יודע, שהוא חושש, כן רוצה לעבוד במערכת הביטחון, לא רוצה לעבוד במערכת הביטחון, יכול להיות גם טיפ כללי, מה שעולה לך בראש.
אני חושב שהטיפ הטוב ביותר שאני יכול להציע לסטארט-אפ היום שרוצה לעבוד עם מערכת הביטחון, זה אל תתייאשו. יש
כמה זה יוצא בגימטריה בשקלים. כן,
לפעמים פוגשים פשוט את הבן אדם הלא נכון בתהליך. כן. לא כולם מכירים את זה, זה עולם חדש, ההתקשרויות האלה התקשרויות חדשות. כאשר אנחנו הולכים לעולם הנכרוניסטי המיושן, סטארט-אפ זה אירוע שקשה להכיל במשרד הביטחון, מהצרכים שלו ועד ה-DNA שלו. ואחת שפגשתם בן אדם שפחות מבין את הערך של סטארט-אפ, וגם קצת מושך את התהליך, אל תתבשו להחליף בן אדם, לחפש עוד גורם במערכת הביטחון, ברגע שאתם בטוחים וסומכים על היכולות שלכם, על הכלים שלכם, על מה שאתם מביאים לשולחן, אל תוותרו על המערכת עצמה, על מערכת הביטחון, כי באמת זה יכול לפתוח עולם ומלואו, שווקים מאוד גדולים, לייצר חיבורים שהם מאוד מאוד סינרגטיים ובעלי ערך, ותאמינו בעצמכם.
יפה, אני מעריך מאוד את הכנות. צריך הרבה אומץ להגיד משפטים כאלה, ואני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. בסוף זה האנשים, אם אתה פוגש מישהו שהוא יהיה הצ'מפיון שלך בארגון, אז הוא יעזור לך. בכל אופן, לכל מי שרוצה, יש את הפרטים של ניר, אמנם אלוף משנה, אבל הוא מאוד נחמד, אז כל מי שחושש יכול ליצור איתו קשר, ונשים שם עוד כמה דרכי התקשרות. באמת, דברים מאוד מאוד חשובים. גם אני למדתי דברים, בכל זאת עזבתי לפני עוד מעט שנתיים, אז הגבינה זזה כל הזמן. אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
תודה על ההזמנה, שמח מאוד.
מה זה, בכיף. ודבר שני, מאוד מאוד, היה מאוד מאוד יפה לראות את הפתיחות, ואת זה שבעצם אתה מביא דברים ורוצה לחשוף אותם בפני, מה שנקרא, ציבור הסטארט-אפיסטים, או מי ששומע את הפודקאסט הזה, בדרך כלל המערכות האלה לא אוהבות להיפתח, וזו גישה חדשה ומרעננת, מה שנקרא, ברוח המפקד. ואנחנו כמובן נרצה להדק ולהמשיך את השיתוף פעולה, וגם לעזור למערכת הביטחון בחדשנות, בין אם זה מפה, בין אם זה מחיבורים אחרים. וזהו, שוב, תודה על הזמן שלך, ואנחנו נמשיך להיות בקשר.
תודה רבה על ההזמנה.